בוקר טוב ותודה רבה לכל מי שהגיע. אנחנו רוצים להתחיל. אז אנחנו בכנס ואני רואה כאן הרבה אנשים נפלאים. חלקם אני מכיר יותר, חלקם אני מכיר פחות. מה שבטוח זה שכולם מכירים את רוני. לפני שנתחיל, אתם תסלחו לי ותרשו לי להתחיל בנושא של להזכיר שיש לנו 134 חטופים בידי החמאס, שאנחנו מאחלים ומצפים שהם יגיעו הביתה במהרה, וכמובן אנחנו לא נעשה דקה דומייה, אבל בהחלט לזכור את כל אלה שנפלו מאז השביעי באוקטובר במהלך המלחמה הארורה הזאת. ושזה נאמר, אז אפשר להתחיל, ואני גם אשתדל לשנות את האווירה בדרך. למעשה, הכנס הולך לדון בשני נושאים, שהם נושא אחד. פעם אחת, הנושא של ראיית התוקף, ואנחנו נדבר הרבה מאוד על מה זה ראיית התוקף בכלל, איך זה משפיע עלינו, ומצד שני, על הנושא של ראיית המגן, שזה איזשהו נטבח נוסף בכל העניין. שכחתי להציג את עצמי, שמי נחשון פינקו, מסתיים ב-CU, לא KO, ואני אוונגליסט סייבר, עוסק בעיקר בתחום של סייבר למערכות תפעוליות, אבל לא רק. אני גם סיסו של שתי תחנות כוח, מתחרה בכן, ומוביל את הפודקאסט ICS Cyber Talks, שלערכתי יש לי פה לא מעט שכבר ביקרו אצלי, ואנחנו ממשיכים הלאה, השבוע בדיוק אתמול, למען האמת, חגגנו 50,000 הורדות וצפיות, בהתחשב שהנושא הוא סייבר, אז זה מספרים שהם פנומנליים. ובעברית, כן, נוסיף גם את הנושא הזה פנימה. אז בלי לחכות, אדון רוני רויטמן, עזיז את עצמך לבמה בבקשה.
אז קודם כל תודה רבה לכולם. אני מכיר את, מרגיש בבית דרך אגב. את רוב האנשים, רוב רובם, לקוחות של אינטנסיטי גלובל, ביום יום. ואני כן רוצה לפתוח בכמה מילים. אז אני רוצה קודם כל לומר תודה לכל האורחים שלנו שהגיעו לכנס, לכנס חשוב מאוד, שנוגע באמת בנקודות הפרטיות של הארגון, מבחינת הבטחת מידע וסייבר. איך מתמודדים עם התקפות סייבר ותוקפים? כרגיל, יש הרבה מאוד דעות מקצועיות, אבל היום ננסה להביא לכם קצת ממבטנו כחברת ייעוץ, שמבצעת לא מעט פרויקטים בישראל ובעולם, שרואה לא מעט זוויות בעולם ובעולם הסייבר, מול הארגונים. אבל הדובדבן שבקצפת, אני חושב שהוא דווקא החלק השני של הקבוצה שלנו, והוא החלק המבצעי בכל נושא ניהול משברי הסייבר ואירועי סייבר בארגונים, שלצערנו זה סיוט של כל ארגון, כל מנהל, הבטחת מידע וכל מנכ״ל והנהלה. ננסה ביום הזה, עד שיסדרו פה, להביא לכם את כל הנושא הזה מכמה זוויות, גם של מנהלי הבטחת מידע, מנמרים ומגני סייבר כמובן, ואני חושב שהרבה מאוד, הרבה מאוד מהארגונים בישראל חווים מהשביעי לאוקטובר איזה גל, אני לא יאמר גל צונמי, אבל גל מאוד רציני של מתקפות. איך אני יודע? אנחנו נמצאים, לדעתי, דיברנו על זה בחוץ, כל שבוע בין אירוע לשני אירועים שאנחנו מתפעלים בארגונים כאלו או אחרים, יש לנו גם איזה אירוע עכשיו בקפריסין, אירוע מאוד רציני, אבל מה שאנחנו רוצים להראות היום באמת, שאנחנו צריכים לשנות אולי את מהמבט שלנו כ-IR'ים, כחברת ייעוץ, שביום יום מטפלת בארגוני שהותקפו, צריכים לשנות את הקונספציה. אני כן ארצה שנייה לגעת בכל הנושא הזה של שינוי הקונספציה ואיך הגענו לזה בסופו של דבר. כן? פשוט זה עובד. ועשינו איזה פרויקט מאוד גדול בארגון אנטרפייז, יש פה גם את פאול, שהוביל את זה יחד איתי ועם דן, ברמת האיום ייחוס לארגון. ואמרנו, רגע, מה האיום ייחוס? כלומר, איך האיום ייחוס בסופו של דבר יכול להשפיע על הארגון מבחינת סייבר, מבחינת הגנה? איך אפשר לעשות את הדבר הזה בצורה נכונה, ואיך אפשר לראות את הדבר הזה להנהלה, שמשהו ירד להם שם, איך אומרים, ירד הסימון בנושא הזה. שהבאנו את זה לדירקטוריון, של הארגון באמת הגדול הזה, והוא ארגון שכל אחד מכיר אותו פה בישראל, הקצו לנו 30 דקות, ואני חושב שהיינו שם שעתיים וחצי. גם אחריות אישית שיש לה דירקטוריונים, אבל גם שאלות שבאמת שאלות שהם העלו שם, שאלות שהן מאוד מאוד רלוונטיות לארגון. אז באמת האיום ייחוס, אני רוצה לדבר באמת על הנושא של האיום ייחוס ממבטו של התוקף וצוותי ההגנה, ולקחת אותנו שנייה 3 שנים אחורה, כמעט 3 שנים אחורה, אולי קצת יותר, מ-2018, בכל הנושא של אירועי סייבר, שדווקא משם זה התחיל להתעצם, בכל נושא ובתקופה של הקורונה. ובאמת, האקרים ישבו בבית, לא היה להם הרבה מה לעשות, אנשים לא יכלו לצאת, מכיוון שבכל העולם כמעט היה עוצר, ואמרו, רגע, מה אנחנו הולכים לעשות? והאקרים בתקופה הזאת התפתחו פי כמה וכמה, גם ברמת קבוצות, פחות בודדים, אבל ברמת קבוצות, שאנחנו נדבר גם על הקבוצות האלה, ונראה גם ברמה מדינתית וגם ברמה קבוצות פשיעה, שאנחנו חווינו כחברת תייר שטיפלנו בלא מעט מקומות, בלי הרבה מאוד סיפורים, אנחנו היינו שם. ומה שאנחנו, או מה שאני אביא לכם ברבע שעה הקרובה, כי אמרו לי, צריכים לזרז את העניינים כאן, זה בכל הנושא שאנחנו חווינו, ולא מחקרים ולא שום דבר. וכמו שאתם רואים, מ-2018 ל-2023, כמו שציינתי, ראינו שפעילות הסייבר הולכת וגוברת יותר ויותר מול הארגונים. במיוחד, שימו לב, קבוצות פשיעה. כלומר, הקטע המדינתי היה פחות בשנתיים, 3 האחרונות. זה היה אולי מורגש איפה שראינו בכל הנושא של ריגול, אבל זה לא היה מוחצן. וכל הנושא של ההתקפות בתקופת הקורונה, היו התקפות של שיבוש מידע, אבל יותר בקטע כלכלי, כדי להרוויח את הכסף, אם ישבו בבית, אם רצו כסף. אז הגענו לארגונים שהצפינו אותם, והיינו צריכים להתמודד עם משהו שראינו אותו, אבל לא ראינו אותו בעצימות גבוהה, ופה באמת ראינו את זה בעצימות כבר באקסטרים, שהארגונים באמת מוצפנים ורוצים כסף, והיינו רצים מארגון לארגון לארגון לארגון, וראינו את הנושא של מסע ומתן, אגב, אולי זה לא פופולרי, שאני פחות מאמין בו, אני רואה את זה עכשיו בקפריסין, וזה דיון אחר לגמרי, האם לנהל מסע ומתן, או לא לנהל מסע ומתן עם התוקף, אני חושב שלא צריך לנהל מסע ומתן, אלא אם כן, בדברים קיצוניים ונקודות מסוימות שכן, שאם הארגון מוצפן לגמרי ורוצים את המידע, אז זה משהו אחר, אבל באופן כללי, אנחנו נמצאים עכשיו באיזה אירוע בקפריסין, כמו שציינתי, התוקף רוצה 1,000,000 יורו, אמר לי הלקוח, תשמע, תביא לי איש מסע ומתן, הבאתי לו איש מסע ומתן, לא משנה את שמו. אני אמרתי לו, תשמע, חבל הזמן שלך, אתה, אל תלך למסע ומתן. הוא התעקש, וניהלנו קרוב לשבוע מסע ומתן. ראיתי, אגב, הייתי מקבל כל יום דוח, עם הטקסט של האיש מסע ומתן, עם התוקף. זה היה כמו סטנדאפ קומדי. בסופו של דבר, במסע ומתן, אנחנו גם רוצים לדעת כמה לשלם, הלקוח אמר, תשמע, אני מוכן לשלם $500,000. התוקפים רוצים מיליון יורו, יש שגם, אני לא יודע, אתם יודעים, יש להם איזה חוקים משלהם, עד 50% הנחה נותנים ללקוחות וכאלה, ובסופו של יום, החליט הלקוח אתמול, אני לא משלם לו כסף. תבואו, תקשיחו לי את המערכות, ואני ממשיך הלאה. אז כלומר, הוא משלם לנו הרבה מאוד כסף על הנושא הזה, אבל בסופו של דבר, הוא לא משלם לתוקף, אנחנו מכינים את עצמנו דרך אגב לתקיפה חוזרת, של אותה קבוצה שנקנית בלק בסטה, קבוצה רוסית מאוד קיצונית, איך שהיא עובדת גם, בצורה שהיא עובדת, ולשם אנחנו כנראה הולכים להתכונן. אז כמו שאמרתי, גם היום יש את הדבר הזה של תקיפות מסוג שעיקרם הוא מבצעי בנושא של השפעה, ובסופו של דבר אנחנו רואים גם שהקמפיינים האלה וגם שכל הנושא הזה של ההתקפות גרמו לארגונים פשוט להוצאות משוגעות בכל הנושא של התקפות סייבר. אבל בשלוש שנים האלה, מה שלא מספרים לכם, אתם רואים למטה באדום, שאני לא אפול, הנחת העבודה היא שלפני 7 באוקטובר, ואנחנו יודעים את זה בוודאות כבר, שאיראן ניצלה את כל הברידג'ים האלה, איראן, במיוחד איראן אני אומר, כן? כי במרחב, בשלוש שנים ראינו הרבה קבוצות מנורד קוריאה, קבוצות רוסיות, שהיו במרחב הזה, אבל מאז אנחנו רואים כבר התקפות מדינתיות, ואנחנו חושבים, רואים, שאיראן שמה באמת דריסת רגל בארגונים. אספר לכם סיפור שהוא, עוד שאני מצולם פה, אז אני לא צריכים להיזהר עם זה, אבל גם, אני לא אגיד את הארגונים הביטחוניים שעובדים איתנו, אבל גם ארגונים, אנחנו נקראנו לארגון מאוד מאוד ביטחוני, ואמרת, שמה, בשמיני או 10 באוקטובר, אנחנו צריכים את העזרה שלכם לאיזה 30 ארגונים שאנחנו יודעים שיש שם התקפה מדינתית, שיש שם פלודים שהשתילו, שתנקו ותראו, ותראו מה קורה, וזה כבר דריסת רגל של טיימליין לאחור, אנחנו קוראים לזה, שיכול להביא בסופו של דבר, בזמן אמת, הפעלה של המנגנון והצפנה של הארגון, והדבר הזה מטריד מאוד מאוד בסופו של דבר את הרשויות פה ואת ארגוני הביטחון. מהשביעי לאוקטובר, יש פה איזה שינוי קונספציה, לא רק בקטע המודיעיני הפיזי אני אקרא לזה, בעולם הפיזי, הביטחוני, הצבאי, אלא גם בכל הנושא של המרחב הדיגיטלי, והשינוי קונספציה שאנחנו רואים אותו, שאנחנו צריכים לשנות, והארגונים צריכים לשנות את השינוי קונספציה הזאת, שאנחנו בדקה וחצי, 5 דקות האלו נדבר על זה, אנחנו רואים שקרא לזה פאול, זה שלו, לא שלי, קונספציית הגנת הגדרות, שזה אומר בסופו של יום, שרוב הארגונים, אנחנו רואים את זה, לא נערכו ועדיין לא ערוכים, למתקפות סייבר בצורה רצינית, ואנחנו, שאני אמרתי שאנחנו פעמיים בשבוע מוקפצים לאירועי סייבר, אז זה ארגונים שנפגעו. כלומר, עדיין אם בקונספציה הגדרות שאני קורא לזה, אוקיי, בוא נשים פיירול, נשים F5, נשים אימפרווה, נשים EDR, נשים אנטיווירוס ודברים כאלה, וצריך אותם, שלא תבינו. אבל גם הממשק הזה של העבודה איתם צריך להיות בצורה אחרת, ובצורה אחרת לגמרי, בהקשחות ובהסתכלות אחרת, ואני לא אכנס עכשיו לפרטים טכניים. אנחנו רואים שהתקיפות הן הרבה יותר מסיביות על הארגונים, אנחנו רואים גם עם יותר אלימות, אבל בסופו של דבר, מה ששונה בשלוש שנים שהיה בתקופת הקורונה, שזה היה התקפות כלכליות, אני קורא לזה, אנחנו רואים עכשיו התקפות לשיבוש, הרס, מחיקת מידע, ריגול, פחות כלכלי, ברמה שרוצים עכשיו כופר או דברים מהתצורה הזאת, וזה מה שאנחנו נתקלים בשטח. אני לא, דניה אולי יגיד לי שלא נתקלנו במשהו שביקשו כופר, חוץ מכפריסין בתקופה האחרונה, איך שאומרים. יש, כמו שכל העולם, מביש פשוט מאוד, כל העולם נגדנו, בשחרות השביעי לאוקטובר, מהשביעי לאוקטובר, יש עצימות מאוד גדולה של קבוצות פרו-איראניות ואיראניות, שתכף אתם תראו גם מה כל קבוצה עושה, לקחתי איזה מקבץ קטן, שבסופו של יום הן תוקפות אותנו מכל כיוון וכיוון, ואנחנו רואים את זה בשטח. דיברו הרבה מאוד על הנושא של AI. אז בואו נדבר דקה על AI, כי גם את זה אנחנו ראינו. קודם כל, איראן, אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, משתמשת עם AI בכל הנושא של שינוי תודעתי והשפעה, וזה אנחנו רואים פתיחה של קבוצות, אבל אני שם את זה שנייה בצד, זה גם סוג של מתקפת סייבר, אבל זה לא בצורה ישירה על הארגונים. אנחנו כן רואים בסופו של יום שיש שימוש בסופו של יום בנושא החלקי של AI, כלומר אנחנו רואים מתקפות שנכתבו בצורה כזאת או אחרת, במקטעים מסוימים עם AI, כדי לעשות את התקפה הזאת יותר טובה, יותר מהירה, לנסות לעקוף את הגדרות, והם מצליחים, כי שילוב כזה הוא שילוב מאוד מאוד קטלני. אז כן, יש, לא בעצימות גבוהה, אבל אנחנו רואים שבעצם יש את כל הנושא הזה של שילוב של AI, אנחנו מאמינים שזה ילך ויתגבר, ככל שהטכנולוגיה תהיה יותר בשלה, למרות שהיצרנים של ה-AI, אני קורא לזה, מנסים להגביל את כל הנושא של מתקפות סייבר, או כתיבה בנושא הזה. בראייה שלנו כמומחי היער, מה אנחנו רואים במרחב עכשיו? לא מה היה פעם, מהשביעי לאוקטובר, מה אנחנו רואים? אז אנחנו רואים המון ברוט פורס, כלומר ניסיון של גניבת סיסמאות, פישינג, שזה מאוד מאוד נפוץ, פעולות פריצה והדלפה, זה לא חסר, למרות, וזה גם למרות שקבוצות מסוימות, תכף נדבר על זה, מייצרות את הנושא של ההדלפות, לשם, בוא נאמר ככה, יותר ברמה של לפגוע במוניטין של הארגון, או לפגוע במוניטין של מדינת ישראל, והיום, שאני רשמתי שם, נושא של שיבוש מידע, אז תחשבו שטיל, במקום שהחיזבאללה יראה עכשיו טיל למרכז תל אביב, הוא יורה הרבה מאוד טילים על ארגונים, מצפין אותם, משבש להם את המידע, ואז מה שקורה, הם לא יכולים לעבוד. וזה דבר שאנחנו רואים אותו בצורה מאוד מאוד, או בעצימות מאוד מאוד גבוהה היום. הנושא של השיבוש מידע הוא קריטי, מכיוון שאנחנו רואים את זה, שאנחנו מגיעים לארגון, והארגון לא מוכן למתקפת סייבר. אם זה מ-IT, הבטחת מידע, ובטח להנהלה, הכל נהיה, איך אומרים, כמו בלק בוקס כזה, ורצים כמו עכברים לדעת ולראות מה עושים כדי להציל את הארגון, וברגע שיש הדלפה של מידע, תמיד אני אומר את זה, או הצפנה והדלפה של מידע, הסוסים ברחו כבר מהאורווה. כלומר, יכול להיות שאתה תוקף בפנים, אבל בסבירות מאוד גבוהה שהוא בחוץ, הוא היה כבר הרבה מאוד זמן בארגון, ראו טכניון, שתכף נדבר על זה גם. מה שאנחנו כן רואים, וכן, וזה ממשיך, וזה לא מסע הפחדה. עלו פה בסוף מדרגה מאוד רצינית בכל הנושא של תקיפות הסייבר. אנחנו כאיירים רואים את זה. כלומר, אנחנו צופים שארגון שלא יהיה מוכן, בסוף זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי, הוא יחטוף. זה כמו רולטה רוסית, כי אנחנו רואים הרבה מאוד ארגונים שחוטפים. בוא נאמר ככה בנושא הזה, וצריכים להיות ערוכים לדבר הזה, ואנחנו צופים שהמתקפות, אנחנו רואים את זה, ילכו והתגברו, הם לא התמעטו. בטח שיש עכשיו רוח גבית מהעולם נגד ישראל, אז זה נותן לגיטימציה לתוקפים לתקוף יותר ויותר, ובאמת לנסות לשבש לנו. זה שקף שהוא מאוד מעניין, אלו קבוצות שאנחנו, כאיירים, נתקלנו באירועי סייבר. אני חושב שהקבוצה הכי קטלנית, כולם קטלניות כאן, דרך אגב, אבל שתי הקבוצות הכי קטלניות בתקופה האחרונה, כמו שאתם רואים, תכף אני אדבר על זה, מודי ווטר וקרמה גרופ, שקרמה גרופ, דרך אגב, היא קבוצת אחות של מודי ווטר, שניהם קבוצות איראניות. מודי ווטר היא המקבילה, היא, מי שאחראי עליה זה המודיעין, זה המשרד המודיעיני האיראני, שהוא המקביל למוסד הישראלי. הם עובדים לא ברמה של הצפנות כהצפנות וככופר, הם עובדים ברמה של ריגול, פגיעה, והשמדת הארגון, פשוט עוד ככה, כמה שזה נשמע בוטה ולא יפה. קרמה גרופ, אגב, מודי ווטר, זאת הקבוצה שפגעה בטכניון. אוקיי? ישבו שם בין 6 חודשים ל-8 חודשים, בסוף, 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 זה עלה לטכניון מיליונים של דולרים, ההתאוששות, וחזרה לשגרה, והיא קבוצה שפועלת עכשיו במרחב, איפה היא פועלת במרחב? ראינו אותה עכשיו בכמה מקומות, שטיפלנו, שליחת מייל, כלומר, כניסה לארגון, שליחת מייל מתוך הארגון, כלומר, להשתלט על איזה יוזר מסוים, לשים שם קובץ זיפ, לשלוח אותו בשמי, כרוני רויטמן, רגיל, CEO, לא משנה מה, עם עברית שיותר טובה משל כל אחד פה, וממש רואים גם את החתימה והכל, אמר לי פה נועם, שהיה, ראיתם, אבל זה לא בעין של רגילה, זה בעין של אייר עם מקצועים, שהיה שם להחזיר את השבועים, איזה לוגו כזה שהוא היה קצת דאוי. אני הסתכלתי על זה ובחנתי את זה, בעין רגילה, או מישהו שמסתכל על זה, לא, 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 לא מפחים את זה, ואז מה שקורה, מורידים את הזיפ, ההודעה אומרת, ותיזהרו מזה, ההודעה באה ואומרת דבר שהוא מאוד פשוט, אנחנו רוצים לעשות שיתוף תיקייה יחד איתכם, אנא, תורידו את ה... תלחצו את הלינק, תשתפו, ברגע הזה הם צריכים להכניס יוזרנם, פסוורד, מהרגע הזה שהם מכניסים, זה מגיע בצורה אוטומטית למודי ווטר, ופה נגמר כבר הסיפור של הארגון, או בהצפנה או ברגילה, אני מסיים. אגב, קרמה גרופ, קמה בגלל ביבי נתניהו, הם הוציאו את הביבי, איך נקרא, ביבי וייפר, של, זה מחיקת מידע, על שם, לא שרה, לא שרה, אמיר, לא שרה, ב-21 לאוקטובר, יום הולדת של ביבי נתניהו, הם פיתחו ושלחו את הדבר הזה, וזה גרם פה באמת לנזק אדיר למדינת ישראל ולארגונים. מי שירצה, אני אשלח לו אחר כך, יש לנו פה רשימה מהמחקרים שלנו, שאנחנו עשינו על קבוצות שמצאנו, ונוכל לשלוח לכם את זה אחר כך. מערכת ההתראה, כמו שהיה את קונספציית הגדרות, בדרום, אותו דבר כאן, בארגונים. הארגונים אמרו, אוקיי, יש לנו בסופו של יום, פיירול, אידיארים, F5, כל מיני מערכות שקנו אותם, אגב, במאות אלפי דולרים. אבל התוקפים עושים את המחקר, יודעים מה יש לארגון, ועוקפים את המערכות האלה. לא פעם, לא פעמיים, ולא 20 פעם ראינו את זה. הם עושים את זה בצורה מאוד 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 מקצוענית, ויודעים פשוט במרכאות לעבוד על המערכות, הטרדישינל. ואז גם כאן, השינוי של הקונספציה המערכתית של הארגון, צריכה להשתנות לגמרי. איפה היא צריכה להשתנות לגמרי? בכל הנושא של האיום ייחוס. הנושא של האיום ייחוס, שאני עובר פה, כי נחשון מאיץ בי, צריך להסתכל בצורה אחרת. בסופו של יום, ארגונים, מנהלי הבטחת מידע שיושבים פה, מנהלי מערכות מידע שיושבים פה, יודעים, אומרים, אוקיי, איך אנחנו עכשיו נדע מה אנחנו צריכים? אז הולכים מערכתי, עושים פנטרשן טסט, עושים בדיקת רייטימינג כזאת מבחוץ, או מבפנים, לטרל מובמנט, הכל בסדר גמור. אבל, כשאני אומר שינוי קונספציה, זה שינוי קונספציה. שאני אומר שצריכים להסתכל בצורה אחרת, והיום שאנחנו מגיעים לארגונים, אנחנו מסתכלים בצורה אחרת, ברמת האיום ייחוס. כלומר, איזה איום ייחוס יש על המגזר הזה, איזה איום ייחוס יש על הארגון הזה, ואיזה מערכות יש להם מול האיום ייחוס, שבעצם התוקפים יכולים לעקוף את המערכות. ולכן, שאני אומר שינוי קונספציה, שאנחנו מגיעים לארגון, אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, לפני שאנחנו מתחילים לעשות פנטרשן טסט, ולפני שאנחנו מתחילים לעשות דברים אחרים. זה יכול, אגב, להיות מלווה גם בסוג של ריסק אססמנט מתקדם, אבל ההסתכלות והחשיבה היא אחרת לגמרי, כי פה אנחנו צריכים להסתכל על הגורמים המאיימים, על יכולות התוקף, כמו שרשמתי, המוטיבציה שמניעה את התוקף אל מול אותו ארגון או מול אותו מגזר, כי גם את זה אנחנו רואים, בדרך כלל זה אותם תוקפים שתוקפים את המגזרים, זה אותם תוקפים שהתקפו באותו מגזר ארגון אחר, וכל הנושא של ההשלכות בעת שהיו מתממש. אני ארוץ עם הדבר של רציתי לדבר פה קצת יותר ברחבה, אבל הנושא של התפתחות שיטות התקיפה של איום ייחוס מול מגני הסייבר. מגני הסייבר, אגב, זה לא אנשי ה-IR, זה אנשים שבארגונים שלכם, אנשי IT, ומנהלי הבטחת מידע, אנשי סיסטם, תשתיות, שהם מתמודדים ביום-יום באמת עם האיומים האלה. ואנחנו, כמו שציינתי, יש פה שינוי. מה שהיה ב-COVID-19 הוא לא מה שקורה היום. התמודדנו עם קבוצות אלימות בקורונה, היום אנחנו מתמודדים עם קבוצות מדינתיות, הרף העליון עלה, זה משחק אחר לגמרי דרך אגב, הם מאוד 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 מתוחכמים, הם יודעים להסתכל על המערכות, הם יודעים לעשות לטרל מובמנט, לברוח מאיתנו, וזה כמו חתול ועכבר, ויש פה אנשים שיושבים פה ויודעים על מה אני מדבר, וצריכים גם כלים מיוחדים, והסתכלות אחרת לגמרי, כדי לתפוס אותם בנושא הזה. אני ארוץ, בגלל שזה רשום, אני ארוץ, אבל עוד דבר שאנחנו רואים, נושא של third party, הנושא של שרשרת ההספקה, שהוא דבר שהוא מאוד 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 עדין מול הארגונים, ואני יודע שיש פה ארגונים שפועלים בנושא הזה, אבל גם את זה ראינו, ויש פה חברות שחוו התקפות דרך ה-third party, בעצם דרך הספקים שלהם, כניסה דרך הספקים, ושחקרנו את זה, ראינו בסופו של יום, שאותו ספק בכלל אין לו EDR, ואין לו firewall, או יש לו firewall שהוא לא מקונפג, ואין לו שום דבר שם בצורה רצינית. ואני חושב שהארגונים שהיום מתחברים לספקים, צריכים להוציא איזה שאלון, צריכים לעשות איזה בדיקה, כי, עוד פעם, הזמן שלנו קצר, אבל יש לנו הרבה מאוד סיפורים, שתוקפים בסופו של יום, חיפשו את הספקים של אותו ארגון, ואז תקפו את הארגון, ודרכו נכנסו לארגון השני. עומת אסף ידבר מאורקל, הנושא של ההתפתחות של הענן, וההגנה של הענן, אבל אנחנו רואים שהבטן הרכה היום של הארגונים, זה באמת כל הנושא של המעבר לענן, כל הטרנספורמציה, מהאון פרם לענן, התוקפים אוהבים את זה מאוד, דרך אגב. במיוחד את השלב ביניים, שמעבירים את כל הדאטה לענן, או חלק מהדאטה, הם יודעים להיכנס באמצע ולתקוף, אפליקציות שלא מובטחות, בסופו של יום, בענן, נתקפות. אני חושב ש... זה כבר לא הדבר הבא. כל הנושא של הענן, השינוי קונספציה, אולם זה דבר חדש, אבל צריכים לחשוב על זה בצורה אחרת לגמרי, ברמת ההגנה, ואיך מגנים על הדבר הזה, כי שם אנחנו רואים, רשמתי פה 600%, אני חושב שמאז שרתם 600%, עלה בעוד איזה 100% של התקפות. כל הנושא של SSL VPN, דבר בשגרה שהתוקפים מנצים, גם את זה ראינו לא מעט. ואני, בגלל שהזמן שלנו קצר, אני כן שנייה, אתם רואים את המכתב הזה של תוקף, שאף אחד לא רוצה לקבל אותו דרך אגב, אבל זה מכתב של תוקף, או קבוצת תקיפה שהשאירו על אחד המחשבים, או על כמה מחשבים, בארגון, וזה גם מתקשר לכל הנושא של האיום ייחוס, ואיך להסתכל על ארגון ואיך לתכנן בסופו של דבר את המהלך הבא של הדיפנס של הארגון, ולא רק רכישת מוצרים, אני אומר את אחד משמעי פה, זה דבר שיגן על הארגון בצורה, אין הרמטית, אבל יגן בצורה טובה, ולכן הקונספציה פה צריכה להשתנות ברמה של המטרות של הארגון, ולחשוב שנייה, רגע, על מה אנחנו רוצים בעצם להגן, איזה נכסים אנחנו רוצים להגן, איזה תהליכים עסקיים אנחנו רוצים להגן, משתמשים, ויש עוד ועוד, אבל צריכים לשבת ולראות גם את התרחיש של האיום ייחוס, של המגזר שלכם, אל מול הארגון שלכם, להבין שנייה איזה קבוצות תקיפה, וזה מהר עושים את זה דרך אגב, עובדים במגזר הזה, אגב, גם בישראל וגם בעולם, לעשות מאץ' ואז להבין שנייה, איפה תוקפים ואיפה הולכים, ובסופו של דבר, לדעת להגן בצורה יותר טובה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, כמו שציינתי שהגעתם, אני רוצה לומר גם לשותפים שלנו, CrowdStrike, שהלוגו שלהם לא היה פה, אבל שותפים רציניים שלנו, Ox Security, Singular, סייב ברידג', תודה רבה, סייקון סקיורטי גם, ושתהנו, באמת הולך להיות פה יום שהוא מענה, ואפשר הרבה מאוד ללמוד, אז תודה רבה לכם.